אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
שלום שלום, כאן עטילה שומפלבי. בשעה שאתם מאזינים לפרק הזה, קיים סיכוי לא בלתי סביר שאתם יושבים באוטו הפרטי שלכם, בדרך לטיול חביב בצפון או בדרום, או בנסיעה כיפית עם המשפחה מאי פה לאי שם. בשעה שאתם מבצעים את הפעולה הקושי-גלתית הזו, מיליוני אירופים נכנסים שוב לסגר הדוק ומהודק, מביטים בתסכול ובכאב בכישלון המוחלט של המדינות שלהם לנהל מבצע חיסונים מהיר ויעיל. האם זו גזירת גורל? האם האירופים הפכו לכל כך עצלנים ואדישים שאפילו את מבצע החילוץ שלהם עצמם הם לא מסוגלים לנהל? הפרופסור סיריל כהן מאוניברסיטת בר אילן ינסה להסביר.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
פרופסור כהן, תודה שאתה איתנו. חלקים גדולים באירופה נכנסים לסגר קשוח, חלקים אחרים בסגר כבר חודשים. אתה מכיר את אירופה היטב. איפה הם פישלו?
כשמנתחים את המצב, אנחנו רואים שאירופה נמצאת איפה שהיינו לפני כחודשיים, חודשיים וחצי. ההבדל המהותי הוא ששם לא כל כך מחסנים. אנחנו רואים בעצם מדינה שהיא נקרעת בין הרצון לאפשר מעבר חופשי בין המדינות וכיבוד כביכול של חירויות אישיות לבין מצב שבו וריאנט בריטי בעיקר מתחיל להשתולל וגורם לתחלואה מאוד קשה. אני חושב שההסתכלות היא לא פר מדינה בהתנהלות, אלא פר יבשת, אירופה כאיחוד של מספר מדינות. אני חושב שהדבר הזה מאוד מקשה על יישום של איזושהי מדיניות בריאותית יותר גמישה, יותר מסתגלת, והדבר הזה מביא לתוצאות שאנחנו רואים היום.
מערכת הבריאות ברוב מדינות מערב אירופה מצוינת, זו עצלנות, זה זלזול, חוסר התייחסות רצינית למצב?
אכן, מערכות הבריאות במדינות מערב אירופה הן מהטובות בעולם. אם אנחנו מסתכלים על מדינות כמו גרמניה, כמו צרפת, מדובר במדינות שיש להן איכות מאוד גבוהה, גם בטיפול, גם באבחון. והן נתקלות עכשיו בבעיה חמורה, זה לא מדובר בעצלנות או חלילה בזלזול, אני חושב שמאחר ודיברנו על הכבדות הזאת של להתנהל כמודל אירופאי, שוב, יש עניין לדוגמה בצרפת, לדגול בהתאמה של כל המדיניויות האלה, של החלטות, של טיפולים, של חיסונים, והדבר הוא בעצם מוביל לכך שאתה לא מספיק מתאים את עצמך למצב. אנחנו רואים יש עניין חמור באספקה של חיסונים. הדבר נבע בעיקר הייתי אומר, הסתכלות לא נכונה על המלחמה הזאת, שאין זמן לחשוב. יש הסתכלות בירוקרטית מאוד, שעקבה המון תהליכים. הם גם נכנסו, צריך להגיד, הם גם נכנסו למסע ומתן, פחות או יותר בקיץ, אבל אז הייתה הפסקה. לא חשבו שהחיסונים אולי זה הפתרון, בשונה מישראל ומדינות אחרות, לא הסתערו על החיסונים. וגם הם התחילו לדון האם כדאי או לא לקנות במחיר הזה, וכן הלאה הם התמהמהו, ניסו לגבש איזושהי תוכנית כלל אירופאית, ובמקביל שאר המדינות, מדינות כמו צ'ילה, מרוקו, עקפו אותם בסיבוב, אמרו תביאו את החיסונים, אנחנו לא רוצים לחכות, אותו דבר גם אנגליה, ארצות הברית וכן הלאה, מדינות יותר מפותחות. כך שהדבר הזה באמת, אני חושב הם לא העריכו נכון את המצב מהצד שלהם.
פרופסור, ישראל הייתה תחת גל של פייק ניוז בנוגע לחיסונים, איך זה נראה באירופה ואיך זה משפיע?
הגל של הפייק ניוז והתיאוריות קונספירציה בכלל לא פוסח על אירופה, הייתי אומר הפוך. אם כבר אתה רואה שם התארגנויות גם של קבוצות עם שקרים שמסתובבים על ימין ועל שמאל, אני חושב שיש שני עניינים מן הסתם שמאוד מפריעים באירופה, כשאני מנתח את התגובות שאני רואה ברשת, גם התגובות שאני מקבל, שני דברים. אחד, כמובן, החיסון הוא מסוכן, והוא יגרום לבעיות כאלו ואחרות, ומה פתאום אתם מזריקים לנו איזשהו רעל, זה אנחנו מכירים גם כאן. הדבר השני שהוא הרבה יותר חזק מאשר בישראל, לדוגמה, זה הקונספירציה בנוגע לחברות התרופות. יש איזושהי, הייתי אומר, איזושהי צלקת, גם בצרפת, בגלל פרשיות שהיו לגבי כל מיני שערוריות בתחום הביג פארמה, שהשאיר אצל האירופאים, לפחות חלקם, איזושהי הרגשה של כל החיסון הזה, זה בעצם ביג פארמה שרוצה לעשות כסף, אז חלק הולכים רחוק ואומרים שהם הציעו את הווירוס הזה, יש כמובן כאלו שאומרים שהוא מהונדס, ומהונדס על ידי הסינים, שזאת איזושהי שערוריה, אבל הרבה בעצם אומרים, עכשיו שיצרו את המצב הזה, במקום לתת לנו את הטיפולים המצוינים של, לא יודע מה, ויטמינים מסוימים, רוצים לדחוף לנו את החיסונים, וזה יוצר המון אנטגוניזם. אני חושב גם שיש עניין בשונה מאשר במדינות מסוימות, שמתנגדי החיסונים קיבלו במה זמן רב, ושמעת המון קולות בתקשורת, הם קיבלו זמן רב על הבמה התקשורתית, ועיתונאים שאפילו התוודו איתי אמרו שלפעמים לא יודעים מה לענות לכל התיאוריות האלה וכן הלאה, כך שזה עוד אחד ההבדלים שפה בארץ אני חושב היה פחות ביטוי לזה. ההסתכלות בארץ היא יותר פרגמטית הייתי אומר.
צרפת יחד עם גרמניה היו אמורות להיות הדוגמה להתנהלות מסודרת, שתיהן די נכשלו.
אחת הבעיות הגדולות שיש זה באמת בנושא של הספקת החיסונים. אנחנו רואים מדינות כמו גרמניה שיש להם טיפול, שוב, טיפול בריאותי, טיפול מערכת בריאות מצוינת. יש להם בערך פי שלוש יותר מיטות טיפול נמרץ, עם אותו, כמעט אותו גודל אוכלוסייה כמו צרפת, מאשר צרפת. הדבר הזה בא לידי ביטוי בהתחלה, בתחילת המגפה שנה שעברה, כאשר הם הצליחו לטפל ולהגיע לתמותה שהייתה פחותה מאשר המדינות האחרות באירופה, כמו איטליה, כמו ספרד, שגם להם יש מערכת בריאות שהיא טובה מאוד. אבל כשאנחנו מנתחים עכשיו, אחד, יש ממש, הווריאנטים האלו יצרו להמון בעיות, בצרפת בכלל הגיעו למצב שהמיונים קורסים, עכשיו היה באמת מכתב גלוי לנשיא מקרון של מספר רופאים שביקשו בעצם לעשות משהו, להטיל סגר אמיתי, יש כל הזמן הזיגזג הזה, ראינו גם את הזיגזג של אנגלה מרקל בגרמניה, כן להטיל סגר בפסחה, לא להטיל סגר, התנצלות, לקיחת אחריות וכן הלאה, בצרפת בכלל יש זיגזג כזה שהחליטו לסגור חלק מהאזורים, החליטו להשאיר פתוח חלק מהאזורים, מדיניות שהיא לא הייתה ברורה. אנחנו זוכרים את זה גם בארץ, מבחינה מסוימת של האזורים האדומים והכתומים, ואדום בוהג וכן הלאה, אבל בכל זאת בארץ יש איזושהי אחידות, דבר שלא היה או שאין כרגע בהחלטות בצרפת, שחלק, הייתי אומר, מהמחוזות קצת מחליטים לעצמם מה הם עושים, יש איזו בעיה ביישום של התקנות האלה, ועם וירוס, אנחנו למדנו את זה על בשרנו, לצערנו אי אפשר להסס. ברגע שצריכים לעשות משהו, ואני לא חושב שסגר זה הפתרון האולטימטיבי, אבל אני חושב שאם החליטו ללכת על סגר, אתה לא יכול לעשות חצי סגר, כי הדבר הזה הוא לא טוב מבחינה בריאותית. עדיף לעשות סגר קצר, וזה היה בעצם ההתלבטות עכשיו, עדיף היה לעשות גם בארץ סגר קצר של מספר של איזה שבועיים וכן הלאה כדי להרגיע, מאשר למשוך את זה עם כל מיני עוצר לילי וכן הלאה. הדבר השני שהוא שונה מאוד, וזה אחוז האנשים שמתחסנים, אנחנו מדברים על אחוזים בודדים גם בצרפת, גם בגרמניה, אולי 10%, 15% בערך, שקיבלו לפחות מנה אחת, גם החליטו לפצל את הנושא של המנות, גם הייתה שעוריה סביב אסטרזנקה, וזה צריך להגיד, אסטרזנקה הוא חיסון שסובל מיחסי ציבור, ציבור מאוד גרועים, והדבר בעצם הוביל לכך שאנשים, כולל רופאים, אמרו אנחנו לא מוכנים לחסן עם אסטרזנקה.
סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. תירשמו איפה שנוח לכם. וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה. ממשיכים.
עוד דוגמה, בצרפת היה בעצם ניסיון למצוא את הנוסחה איך לחסן את האוכלוסייה, ובהתחלה זה פשוט צלה, אני לא יודע אם זאת המילה, זה פשוט עצר. בימים הראשונים, אני חושב שבשלושה ימים הראשונים בצרפת חיסנו בסך הכל 100 איש או משהו כזה. היה בעיה קודם כל של שיווק במחאות של מבצע החיסונים. הדבר השני היה האופן שבו הם עשו. היית צריך למלא איזשהו תופס, 5 ימים יכולת להתחרט, לא היה ברור מי מקבל, מי לא מקבל, המדיניות לא הייתה אחידה. המזל שלנו, לדוגמה במדינת ישראל, זה קופות החולים, ללא ספק מהבחינה הזאת, מן הסתם כל המבצע, ראש הממשלה שנרתם למאמץ והביא ולחץ לגבי החיסונים, משרד הבריאות שעושה עבודת קודש, וכן קופות החולים, והקמה של מרכזי חיסונים, כל הדברים האלה, אין, לא היה באירופה, לפחות לא בעוצמה שיש כאן, כדי לקבוע לדוגמה תור, הרבה אנשים התייאשו לדוגמה באירופה, מכרים ורופאים וחברים אמרו לי שהם פשוט מתייאשים, הם לא מצליחים לקבוע תור, אחרי זה החליטו לתת בעצם לרופאים את הזכות לחסן בצרפת את הפציינטים שלהם, אבל גם זה היה בצורה מאוד מוגבלת, יש כרגע מחסור של חיסונים בצרפת, דבר שבצרפת ובשאר המקומות באירופה, דבר שדרך אגב מוביל אותם, יכול אולי להשפיע עלינו, כי הדבר הזה הוא נחשב למשהו שמחזרים אחריו החיסונים, ומדברים הרבה על זה שאירופה מייצרת, או החיסונים בעצם מיוצרים באירופה, ואז מייצים אותם למדינות אחרות, זה יוצר גם זעם. אז יש מחסור של מנות חיסון, והדבר הזה בסופו של דבר הוביל לכך שאם אסטרטגיה לא נכונה, עם רופא שצריך לבחור 10 פציינטים בשבוע, את מי הוא יחסן, את מי הוא לא יחסן, בחירה קשה דרך אגב, וקשיים של לוגיסטיקה, בירוקרטיה וכן הלאה, הדבר הזה יצר כבדות נוראית שמסביר את האחוזים המאוד נמוכים של חיסון באירופה.
פרופסור, האם הבחירה באסטרזנקה הייתה זו שפגעה במאמצים האירופיים בשלב הזה?
הבחירה באסטרזנקה אי אפשר לכנות אותה כישלון. בסך הכל על הנייר מדובר בחיסון שהוא לגיטימי. הבעיה הייתה שעל הדרך, קודם כל אסטרזנקה עשו כמה טעויות. לא דיווחו נכון, הם לא שיקרו, אבל הם לא דיווחו נכון על התוצאות, היה את הסיפור הזה של מנה וחצי ועוד 2 מנות. ולאחר מכן היה כל מיני, הייתי אומר, בעיות ותופעות לוואי ששמו לב באירופה, לא ידעו אם כן לקשר את זה לחיסון או לא לקשר, בסוף חלק מהמדינות החליטו, וזה טוב שבודקים, רק מה, זה יצר בתודעה הציבורית את המושג שאסטרזנקה זה חיסון שהוא רע, שהוא חיסון שהוא מסוכן, למרות שמיליונים קיבלו אותו בלי שום בעיה. והדבר הזה די מפריד גם האיש של הרחוב ברחוב, וגם הייתי אומר צוותים רפואיים, כשאנחנו מסתכלים לדוגמה בצרפת, 7 מתוך 10 אנשים בצוותים הרפואיים לא מחוסנים, ו חלקם הם עושים את זה ממש מטעמים אידיאולוגיים, לא רוצים להתחסן למרות שניתן להם האפשרות, זה לא היה רק אסטרזנקה, גם פייזר ניתן להם האפשרות. ואם נוסיף לזה את העובדה שכל הזמן שינו את ההתוויה של אסטרזנקה ולמי הוא מתאים, לפלוס 60, לפחות מגיל 60 וכן הלאה, אז יצר המון בלבול, ואסטרזנקה הוא החיסון השולט, כי הוא הנוח ביותר לשיווק, הוא נשמר במקרר וכן הלאה, ולכן אירופה אמרה על החיסון הזה, בשונה מאיתנו שאמרנו על פייזר בעיקר, וגם על מודרנה, וצריך להגיד גם, יש לנו חוזה עם אסטרזנקה, אנחנו לא מבטלים את החוזה הזה, אנחנו פשוט נכנסנו למהלך עם פייזר, שגרם לכך שבארץ מכסים רק עם פייזר, אבל שוב, על הנייר, יצרנו קשר עם אסטרזנקה, וחתמנו על מיליונים של מנות, חוזה על מיליונים של מנות. אז היום בעצם מגיעים להבנה ש... אסטרזנקה הוא שם, הוא הכבשה השחורה של החיסונים, פחות באירופה. אני לא חושב שההרגשה הזאת היא מוצדקת, במיוחד אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום באירופה עם התמותה שפשוט עולה וגואה.
יכול להיות שאירופה חטפה וריאנט קשה יותר מאשר מדינות אחרות?
לא נראה בשלב הזה שאירופה חטפה וריאנט קשה יותר. לא מדובר, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים שיש, בעיקר הזן ששולט כרגע באירופה הוא הזן הבריטי. עכשיו, החיסרון שלו הוא כמובן שהוא מדביק יותר, ורואים, בדיוק מה שראינו בארץ, צעירים, אוכלוסייה יותר צעירה שחולה כרגע באירופה, מדברים על מקרים באמת של בני 30, 40, 50 שנכנסים לטיפול נמרץ, מאוד מזכיר לנו את זה. הנקודת האור היחידה הוא שבכל זאת, החיסונים אמורים להגן טוב כנגד הווריאנט הבריטי, במיוחד פייזר, מודרנה, זה אנחנו יודעים, אבל גם אסטרזנקה יש לו רקורד טוב בנושא הזה. כך שבהסתכלות כוללת יש קצת מהווריאנטים האחרים כמו שיש אצלנו, אבל לא מדובר בווריאנטים קשים יותר מאשר מה שאנחנו חווינו בארץ. שוב, יש מחקרים שמראים שהווריאנט הבריטי הורג כנראה יותר, אולי ב-30%, זה אולי מסביר חלק הייתי אומר, תופעות שראינו כאן, זה שהוא מדבק, אנחנו יודעים שבוודאות הוא מדבק יותר. עדיין יש מחקרים שאומרים שהוא לא שונה במהותו, הוא פשוט מדבק יותר, ולכן אנחנו רואים יותר אנשים שמתים. אבל בסופו של דבר, כרגע זה לא המצב שאנחנו רואים בדרום אמריקה, עם הווריאנט הברזילאי, ששם מדביק וחוזר להדביק, וגם גורם לתמותה רחבה בקרב האנשים שנדבקים.
אם הזכרנו וריאנטים, עכשיו צץ גם הווריאנט הישראלי, מה אפשר לומר על הווריאנטים הקיימים כיום באופן כללי?
אז לא רצינו להישאר, מה שנקרא, יחידים בעולם בלי וריאנט. יש וריאנטים כמעט, אני חושב, בכל מדינה, אפילו הזן שאנחנו מכנים, הזן המקורי, הוא בעצמו איזשהו וריאנט שהתפצל והשתלט כבר בחודש מאי, יוני, על התחלואה. אז יש וריאנט ישראלי, שוב, מדובר בכמה מאות מקרים. אחת המוטציות שם היא פשוט מזכירה מאוד את המוטציה בזן הבריטי, המוטציה שנקראת 681. כרגע, אם זה, ואם מדובר רק במוטציה הזאת, לפחות באזור של חלבון הספייק, אז אנחנו אמורים, ואני חוזר ואומר, אנחנו אמורים להיות בסדר מבחינת ההגנה בזכות החיסון, כי אנחנו יודעים שהחיסון מגן כנגד המוטציות שיש בזן הבריטי, ופה בזן הישראלי, כרגע לפי המידע החלקי מאוד, אני חייב להגיד שיש לי, אז יש אחת משתי המוטציות העיקריות שיש בחלבון הספייק. אז אנחנו נמשיך לעקוב. אני חושב שזה טוב שבישראל התחסנו, כי זה מקטין את התחלואה, וזה מקטין, ואני מקווה מאוד, לאור התוצאות שאנחנו מקבלים, מקטין את העברה של הנגיף. זה עדיין טיפה מוקדם להגיד את זה בוודאות, אבל הייתי אומר שהרבה מהעדויות שאנחנו רואים בשטח מצביעות לכיוון הזה, וככל שיהיו פחות אנשים שיחלו ויעבירו את הווירוס, אז יהיה פחות סיכוי לווריאנטים. אבל מצד שני, בעולם גלובלי אנחנו גם תלויים מאוד במה שקורה בשאר העולם.
פרופסור, תוך כמה זמן ניתן לחסן את אירופה, אם יוצאים למבצע משמעותי ממש בימים אלה?
תראה, הדבר של מתי יגיעו לחיסון הוא תלוי בכמה גורמים. דבר ראשון זה את מי אנחנו רוצים לחסן. האם אנחנו מקדישים את החיסונים האלה אך ורק לאוכלוסייה המבוגרת? יש דיבורים כרגע באירופה לפתוח את זה לכולם, בגלל שאין כל כך אהדה לחיסונים, אבל יש אנשים שהם לא בקבוצות שיכולות להתחסן, קרי הפלוס 60, פלוס 70, פלוס 75, תלוי במדינה וכן הלאה, אולי לפתוח את החיסונים לכל. ואז לתת את האפשרות לאנשים שבאמת רוצים להתחסן, כן להתחסן. אז זה יכול להיות אחד הדברים. דבר שני, יש עניין של בירוקרטיה. הם הבינו שהם מאוד כבדים, הם הבינו שצריך לפעול הרבה יותר מהר, אז כבר התחילו להקים מרכזי חיסונים לדוגמה בכל מיני מקומות, גם בצרפת אפילו, שעד עכשיו זה היה משהו מוצר נדיר, לוקחים עכשיו אצטדיונים והופכים אותם למרכזי חיסונים. הדבר הזה הוא תולדה של הבנה, שאי אפשר להשתלט אך ורק בחיסון פה וחיסון שם. יש דברים שלא יוכלו לשנות כל כך, כמו העובדה שהמערכת הבריאות שלהם היא פחות דיגיטלית, פחות מותמת לנושאים האלה של איתור אנשים שזקוקים לחיסון וכן הלאה. כך שאם רוצים, והייתי אומר, אם יקחו את הדוגמה של ארצות הברית, שחרתה על דגלה תחת ביידן, חיסון של 100 מיליון איש תוך 100 יום, והם עברו את זה בתכלס, אז הם יכולים עד הקיץ, וזה הדיבורים כרגע, עד הקיץ לחסן את רוב האוכלוסייה בסיכון. אבל הנתון, או הייתי אומר, הגורם שמאוד מאוד ישפיע על זה, זה מספר המנות. צריך בכל זאת מנות. מצד אחד, כן, עם אסטרזנקה השאירו איזה 8 מיליון מנות במקפיא, מצד שני, זה לא, הייתי אומר, זה לא מספיק, מאחר אנחנו מדברים על אוכלוסייה של 450 מיליון איש באירופה, והם זקוקים להמון מנות, וכפי שאנחנו מבינים, כולם רבים על המנות האלה. אז אני חושב שהמטרה הראשונה צריכה להיות לחסן אוכלוסיות בסיכון, או לפתוח למי, אם רואים שבאמת הגיעו לרוויה ולסטורציה, לפתוח את זה לאנשים שרוצים להתחסן, כך שיכול להיות שבקיץ לפחות הם יגיעו לשכבה ראשונה של הגנה. אני מקווה שיותר מהר.
הפרופסור סיריל כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה, עטילה, ובאמת שנהיה בריאים. להתראות.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.